שלום וחג שמח לכולם. יצא מתאים לדבר על הנושאים האלה היום, שזה זין בסיוון, חצי יום טוב פה, וגם לפי דעה אחת זה יום מתן תורה. אז אני קשור לנושאים שלנו בהחלט. ובשבוע שעבר עסקנו במה שקראנו התחלה של ביקורת המקרא, הטענות שספר התורה או חמשת חומשי תורה נכתבו מאוחר יותר מתקופת משה, בגלל פסוקים שמהם רואים שהתורה שהם נכתבו מאוחר יותר, ודיברנו על ההיבט הזה, באיזו מידה אפשר או אי אפשר לעשות את המסקנה, את הקפיצה מכמה פסוקים פה ושם לתמונה הכוללת. מה שנעשה היום זה נלך לשלב הבא של ביקורת המקרא, שלב שהתחיל בערך מאמצע המאה ה-18, כאשר השלב הבא עסק בבעיה שהייתה מוכרת בכל הדורות, אבל פתאום היא הפכה להיות יותר ויותר בולטת לעין. וזה התופעה של הסתירות והכפילויות הרבות שיש בתורה בכל מיני פרשות, בכל מיני סיפורים ובכל מיני ציוויים. והמפרשים וחז"ל עסקו הרבה פעמים בסתירות בין פרשות שונות, אבל בסופו של דבר העובדה היא שיש המון סתירות כאלה, ושהתירוצים שניתנים לסתירות האלה הם לא תמיד תירוצים שמתיישבים לנו עם פשט הדברים. אפשר היה לעסוק פה שעה שלמה רק לספור את כל הסתירות האלה, אבל נזכיר כמה מהסתירות המפורסמות. המפורסמת אולי ביותר היא זאת שנמצאת לנו כבר בתחילת התנ"ך, בתחילת התורה, בסיפור על בראשית. כידוע, הדברים האלה ידועים, אני אקצר בהם, אבל יש לנו שני תיאורים של בריאת העולם, אחד בפרק א' בבראשית ואחד בפרק ב', כאשר שני התיאורים נראים ממש סותרים זה את זה. התיאור הראשון בפרק א' מתאר את המבנה של העולם, כפי שכולם יודעים, ספר בראשית, פרק ראשון בבראשית, קודם נבראו הצמחים, אחר כך נבראו החיות, ורק בסוף נברא האדם, כשהוא נברא זכר ונקבה יחד. כלומר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בפרק ב' התמונה מוצגת בדיוק להפך, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה. כל עוד אין אדם, אין צמחים, אין שום דבר. רק אחר כך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז אחר כך הוא בורא את הצמחים, ואחר כך האדם מרגיש לבד, אז הקדוש ברוך הוא בורא את החיות, עשה לו עזר כנגדו, ובסוף הוא בורא את האישה. ממש תיאורים שונים והפוכים, מה היה סדר הבריאה, צמחים, חיות, אדם, או אדם, צמחים וחיות, וכן לגבי האיש והאישה. יש לנו סתירות וכפילויות בפרשת המבול. הרבה פעמים אנחנו לא כל כך שמים לב לזה, כי אחד זה נמצא בסוף בראשית ואחד בתחילת נוח, אבל כבר בסוף בראשית יש תיאור שהקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, ואדם על בהמה, רמס ועדוף השמיים. ואז שוב חוזר הדברים האלה בפרשת נוח, וירא אלוהים את הארץ ונשחיתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. והתיאור כאן כפול, וגם מגיע לסתירה בשאלה מי הם בעלי החיים שאמורים להישאר. בהתחלה נאמר, השם אומר לנוח, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה לחיות איתך, זכר ונקבה יהיו, מהעוף למיניהו, מן הבהמה למינה, מכל רמס אדמה למיניהו, שניים מכל בוא אליך לחיות. אחר כך כתוב בפרק הבא, ויאמר השם לנוח בא אתה בכל ביתך לתיבה, מכל הבהמה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. קודם נאמר שמכל החיות יהיו שניים שניים, ואחר כך נאמר שמהבהמה הטהורה יהיו שבעה שבעה. וכך הלאה, בסוף פרשת נוח מסופר שתרח הולך עם כל משפחתו ומביא אותם בשאיפה ללכת לארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. והמהלך הזה מלכת מאור כסדים לארץ כנען נתקע בחרן, ואז מופיע ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, כאשר אברהם לכאורה כבר לא אמור להיות בכלל בארצו ומולדתו ובית אביו, הוא אמור להיות בחרן. אז איך התגלות השם לאברהם היא בארצו ומולדתו, באור כסדים, כמו שגם נאמר בהמשך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, הרי בעצם כבר לא היה שם בזמן שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. וכן הלאה, וכן הלאה, אפשר להביא דוגמאות רבות נוספות לשאלות האלה, מי מכר את יוסף, המדנים או הישמעאלים, מתי בני ישראל יצאו ממצרים, ביום או בלילה, מי יקה במכת דם על היאור, משה או אהרון, יש לנו סתירות כאלה למחביר. גם בפרשות של הסיפורים, גם בפרשות של המצוות. והשאלה הגדולה היא, מה אנחנו עושים, למה יש בתורה כל כך הרבה סתירות? ושעל דרך הפשט קשה למצוא תשובה שתיישב ביניהם. הקימטות שעושים כדי למצוא את התשובות לסתירות הן לא תמיד מניחות את הדעת. התופעה הזאת בולטת באופן מיוחד בספר דברים. בספר דברים יש תיאורים, משה מתאר בעריכות כל מיני דברים שקרו בהיסטוריה, ויש מכנה משותף לכל הסיפורים שמשה חוזר ומספר אותם. לאף אחד מהם זה לא באמת מה שכתוב בחומשים האחרים. ואת כל סיפורי ספר דברים יש בהם תמיד תמונה שונה ממה שהיה לפני כן. אולי הדוגמה הכי מפורסמת זה פרשת המרגלים, שבעוד שבספר במדבר כתוב שהשם אומר לשלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אז בספר דברים התיאור הוא ותקרבון אליי, פרק א' פסוק כף ב', ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר וכולי. אבל הסתירות האלה ממש בכל סיפור, מי יזם את מינוי השופטים, האם זה יתרו או האם משה החליט בעצמו ליזום את השופטים וכולי. כך גם במצוות. בספר דברים המצוות מתוארות בצורה שונה בספרים האחרים. אם נרצה שוב ענייני דיומה, אז בעשרת הדיברות הדוגמה אולי המפורסמת ביותר, אנחנו אומרים זכור ושמור בדיבור אחד. אבל ברור שזכור ושמור בדיבור אחד זה לא רק המילה זכור ושמור, אלא כל הטעם של מצוות השבת. אנחנו בפרשת יתרו, השבת היא מצווה שבין אדם למקום, כי שש פעמים עשה השם את השמיים ואת הארץ, היה תיאמר את כל השבם ונח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ואילו בספר דברים, למה צריך לשמור את השבת בעשרת הדיברות? למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. זה לא מצווה שבין אדם למקום, זה מצווה שבין אדם לחברו, וזה לא זכר למעשה בראשית, אלא זכר ליציאת מצרים. וכך בהרבה מאוד פרשות נוספות, ניקח רק דוגמה אחת נוספת, פרשת עבד עברי. מתי עבד עברי יוצא? אז אנחנו יודעים שבפרשת בהר כתוב שעבד עברי יכול לעבוד רק עד שנת היובל, ובשנת היובל הוא יוצא באופן אוטומטי, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד, ולכן בשנת היובל כל אחד מן העבדים חוזר לביתו ושב אל משפחתו ולפרוטת אבותיו ישוב. לעומת זאת בספר דברים, גם בפרשת משפטים, כתוב שאם העבד רוצה להישאר אצל האדון, אז אדונו רוצה את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, ולפי הפשט לעולם זה לעולם לנצח. וכך אפשר היה להביא שוב המון המון דוגמאות. והשאלה היא, מה, איך אנחנו, איך מסבירים את התופעה הזאת שלמה יש כל כך הרבה סתירות בתורה? אז בשנת 1753 כתב אדם בשם ז'אן אסטרוק, צרפתי, הוא היה בכלל רופא במקצועו, ספר שבו לראשונה הוא טען שבעצם משה רבנו, הוא אגב חשב שמשה רבנו כתב את התורה, אבל כשמשה רבנו כתב את התורה הוא השתמש בשני ספרים שונים, בשני מקורות שונים. מקור אחד שבו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם השם, ומקור שני שבו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם אלוקים. והוא הראה כיצד באופן שיטתי כל פעם שיש סתירה בין פרשות שונות, זה בולט שבפרשה אחת זה שם השם, פרשה שנייה זה שם אלוקים. אז למשל בבראשית פרק א', הקדוש ברוך הוא נקרא שם כל הזמן השם אלוקים, אלוקים, סליחה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל פרק א' הוא נקרא רק בשם אלוקים, כל פרק ב' הוא נקרא בשם השם אלוקים. אותו דבר בציוויים לנוח, הכל כפול שם, הכל חוזר על עצמו, ויש את הסתירה בין 7-2. אם לוקחים את הפרשה הזאת ומחלקים את הפסוקים שכתובים בשם אלוקים מצד אחד ובשם השם מצד שני, מקבלים שני סיפורים שהם מקבילים אחד לשני, אבל עם שני סיפורים שאפשר לקרוא כל אחד באופן נפרד, אחד בשם אלוקים ואחד בשם השם, וכן הלאה. וכך נוצרה לראשונה התיאוריה שהתורה חוברה ממקורות שונים. כמה עשרות שנים מאוחר יותר בא הולנדי בשם דוויטה ואמר שיש לו מקור שלישי. ספר דברים סותר גם את המקור בשם אלוקים וגם בשם השם. כל ספר דברים הוא ספר שיש לו מקור בפני עצמו, והוא, התורה לא בנויה משני מקורות אלא משלושה מקורות. בינתיים הלכו ולקחו את כל המקומות שמופיע שם אלוקים וגילו בעצם שגם הם נחלקים לשניים, וכך התקבלה בראשית המאה ה-19 התיאוריה של מי שהמפורסם ביותר שנקראת על שמו, קראו לו ולהאוזן, גרמני בשם ולהאוזן, כאשר בסך הכל כשאנחנו מצרפים את כל ארבע המקורות, וזה בעיקר התפיסה שהחלה מאותה, סיכם אותה ולהאוזן פחות או יותר באותן שיטות, יש בסך הכל ארבעה מקורות שמהם בנויה התורה, שנקראים בשם מקור אי, שם אלוקים, מקור J, שם השם, מקור P, זה נקרא תורת כהנים, פריסט, שבו זה כל הפרקים שעוסקים בענייני הכהנים והציוויים שנוגעים לכהונה, והמקור הרביעי והאחרון, מקור D, דוטרונומי, זה ספר דברים. פחות או יותר, שלושת המקורות הראשונים, E, J ו-P מעורבים ואחד עם השני, ומקור D פחות או יותר הוא ספר דברים באופן כללי, אז הוא מקור שעומד בפני עצמו, אבל שלושת המקורות האחרים הם ממש משולבים תוך כדי הסיפור, וצריך להפריד ביניהם, ומה שעושים החוקרים מאז ועד היום זה לנסות להגיד איזה פרק בתנך שייך לאיזה מקור, ובסך הכל יש הרבה ויכוחים על השאלה הזאת מה בדיוק שייך, אבל באופן כללי נשארה התיאוריה הבסיסית שיש ארבעה מקורות שונים שמהם הורכבה התורה, וארבעת המקורות הללו הם לא באותו זמן. זה התפיסה, החלק השני של הטענה של ולהאוזן, שלמעשה ארבעת המקורות הללו הם התפתחות של תפיסות שונות ביחס לדת ישראל. זה, התיאוריות הללו התפתחו בעיקר עם ההתגלות של דרווין ושל האבולוציה, אז גם כל דבר שמוסבר בצורה אבולוציונית, אז גם התנ"ך הוא בעצם אבולוציוני, לפי הטענה הבסיסית של ולאוזן, שהיום היא לא מקובלת בצורה הזאת, אבל הטענה שלו הייתה שבהתחלה היה מקור J, המקור הקדום ביותר, אחר כך מקור E, אחר כך מקור D, שזה כבר התחיל יותר להתפתח ולהתמסד, ובסוף מקור P, שזה בכלל מתקופת בית שני. היום זה לא מקובל לומר את זה, היום במחקר חושבים ש-P הוא קדום יותר, אבל בסופו של דבר התפיסה שרלוונטית עד עצם היום הזה בכל חקר המקרא היא שהמקורות הללו הועלו על הכתב פחות או יותר במאה השמינית, שביעית, שישית, חמישית לפני הספירה, כלומר הרבה אחרי דוד המלך וכולי, והם נכתבו כמובן על ידי בשר ודם, וכל אחד היה לו את הסיבות שלו למה הוא כתב את הדברים כמו שהוא כתב אותם. ואחר כך נגיע לשאלה ההיסטורית, למה זה, איך בדיוק הרכיב ומתי נקבע כל דבר, אבל זה באופן בסיסי, זה מה שנקרא בעברית השערת התעודות, ועל זה בנוי כל תפיסת חקר התנ"ך בכל מקום שמלמדים תנ"ך באיזושהי אוניברסיטה באיזשהו מקום בעולם. בגדול, אני אומר שוב, הרבה היום לא מקבלים את התזה הזאת בצורה מלאה מכל מיני סיבות, ויש כל מיני דרכים שונות איך להציג את זה בצורות קצת אחרות, לא בדיוק לדבר על מקורות אלא על מסורות קדומות שנכנסו לתוך הטקסט, אבל בסופו של דבר בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, זה נשאר עד היום ההנחה הזאת שאפשר לסכם אותה מה שמקובל, יש ארבעה מקורות שמהם נבנה התנ"ך, התורה, נבנתה התורה, והמקורות הללו הם נוצרו על ידי בשר ודם, והם הסיבה לסתירות ולכפילויות שיש בתורה. אוקיי? זה היה ממש בקיצור מה זה השערת התעודות. עכשיו, מה היחס שלנו לכל הדבר הזה? אז כמובן שמי שמאמין בקדושת ספרי התורה ובמסורת ישראל לא יוכל לקבל את ההשערה הזאת בכלל. והבעיה הייתה שההשערה הזאת, למרות כל מיני צדדים בעייתיים שיש בה, היא נתנה תשובה לכאורה לשאלה למה יש בתורה כל כך הרבה סתירות וכפולויות. אז נכון ש הדרך שבה זה נעשה לא הייתה כל כך פשוטה, ועד היום אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה שייך למה ואיך בדיוק זה חובר ומתי זה חובר, אבל בסופו של דבר התפיסה הכללית היא כן תפיסה שנותנת הסבר שמניח את הדעת. יש סתירות בגלל שזה נכתב על ידי אנשים שונים, ולא מנסים לבוא ולתרץ כל סתירה ולהגיד דברים שכשמי שקורא את הכתוב לא מגיע אליהם למסקנה הזאת. בעם ישראל היו, הייתי אומר באופן כללי, שלוש גישות איך להתייחס לתורת התעודות. הגישה הרווחת הייתה לא להתייחס. הגישה הפחות רווחת הייתה על ידי אנשים שעסקו בחוכמת ישראל, הכירו את מה שקורה והתמודדו איתה, ומי שאפשר לציין בתור אולי הלוחם המרכזי בביקורת המקרא במאה ה-19 הוא הרב דוד צבי הופמן, הרד"ץ הופמן, שהיה גם פרשן וגם מנהיג של יהדות גרמניה, והוא כתב מאמרים ואפילו ספר שנקרא בשם ראיות מכריעות נגד ולהאוזן. זה, יש לזה שם בגרמנית שאני לא יודע לחזור עליו, אבל בכל אופן בספר הזה הוא התמודד עניינית נגד הטענות, אבל למרות שהספר הזה הוא בהחלט מרשים בהתמודדות שלו, ויש כמה דברים שהוא בהחלט פורך מהמפריך מהתפיסה של ולאוזן, עדיין השאלה הבסיסית למה יש סתירות שצריך לתרץ אותם ולמה התורה כתובה בצורה כזאת עדיין לא מתיישב על הלב כשאנחנו מנסים להבין באמת את התופעה. ואת השינוי הגדול ביחס התפיסה הזאת יצר הרב מרדכי ברויר, כשהוא היה רם בישיבת הדרום, שזה ישיבה תיכונית ברחובות, יחד עם מורנו הרב עמיטל זצ"ל, ושם הוא בעצם עשה איזשהו מהפך בכל התפיסה הדתית, והוא אמר דבר כזה: מבחינת הניתוח של הניתוח הספרותי של מה שאומרים ביקורת הביקורת, הם אומרים דברים הגיוניים. אין שום סיבה לקחת את מה שהם אומרים בפן התיאולוגי, בפן הרעיוני, איך זה קרה, אבל אין שום סיבה לא לקבל את מה שהם אומרים מבחינת התופעה עצמה. ולכן ההסבר היחסית פשוט שלו לכל העניין היה לומר, אכן אין לנו צורך ליישב כל סתירות שיש בתורה. הסתירות הללו הם בעצם מבטאים בחינות שונות של המציאות. אפשר להסתכל על כל מיני דברים בזוויות ראייה שונות, ועדיין לומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכשיש לנו שני תיאורים סותרים של איזשהו אירוע, זה בגלל שמבחינה רעיונית יש כאן שתי זוויות ראייה איך להסתכל עליהם, ושתיהם נכונות. ואנחנו, שאנחנו מאמינים בכך שהעולם הוא מורכב והוא לא שחור ולבן, אז אדרבה, זה חלק בסיסי מהאמונה שלנו, הוא לראות את המורכבות, את הדיאלקטיקה שיש לנו ביחס לכל מיני דברים, ויש אם כן גם שתי בחינות בתנך, בתורה עצמה לגבי כל דבר. למשל, כדי שזה לא יהיה מופשט, ניקח את הסיפור בראשית, פרק א' ופרק ב', שניהם מתארים שתי זוויות ראייה שכל אחת מהן אמיתית. בפרק א', שנכתב בשם אלוקים, אלוקים זה, אני כאן סוטה קצת מהרב בויר, ההבדל בין שם השם לשם אלוקים בכל התנך זה שאלוקים זה, הייתי אומר, God, והשם זה השם אלוהי ישראל. כן, בכל מקום בתנך שכתוב שם השם, זה השם שלנו, הקדוש ברוך הוא. אלוקים זה God, כללי כזה. לכן אפשר להגיד הרבה פעמים אלוהינו, האלוהים, אי אפשר להגיד היוד קי וב קי או יוד קי וב קינו. כן, אין דבר כזה, כי יוד קי וב קי זה שם פרטי. כן, זה כמו שלהבדיל לפולפי הבדלות, כמו שקוראים לאנשים אברהם יצחק יעקב, יש שם השם, אי אפשר להגיד אברהמנו יעקבנו וכו'. אלוקים זה, אז אלוקים זה משהו הכללי, וזה הבריאה הטבעית האוניברסלית של פרק א', שבה מוצג האדם כיצור האחרון בבריאה, שהעולם הוא עולם משתכלל ומתקדם, והתפקיד של האדם זה לשלוט בטבע. לעומת זאת, פרק ב', שזה שם השם, השם אלוקי ישראל, והאדם הוא האדם המרכזי, הוא הדמות המרכזית בעולם, וכל עוד אין אדם, אין שום טעם שיהיו בעלי חיים ושיהיו צמחים, כי הם נבראו לשרת את האדם. אז האם האדם הוא היצור המתפתח בטבע, או היצור המרכזי שכל הטבע סובב סביבו, האם יש הכרעה בשאלה הזאת? זה נכון וזה נכון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. התנך בא לתאר את שתי זוויות הראייה השונות בלי להכריע ביניהם, או כמו שהזכרנו מקודם, שבת, האם יש סתירה בין שהשבת היא מצווה של אדם למקום ולאדם לחברו? השבת היא גם זה וגם זה, ולכן חשוב לתורה להדגיש גם את זה וגם את זה. וכך הרב בויר בספריו השונים ובמאמריו הרבים עשה, הסביר בכל פרשה ופרשה מה המשמעות הרעיונית שיש מאחורי הסתירות האלה, וזה מה שכונה בשם שיטת הבחינות. כל צד זה נקרא בחינה. הרב בויר לימד פה בישיבה במשך 30 שנה ויותר, לימד את השיעורים באודיטוריום, ובהחלט השפיע על דור שלם של לומדי תנ"ך בשיטה הזאת, ונכתב הרבה סביב השיטה הזאת, יצא ספר מטעם מכללת הרצוג שנקרא בשם שיטת הבחינות של הרב מרדכי ברויר, שם כל מיני דיונים סביב השיטה, אבל מה שאמרתי עכשיו זה פחות או יותר הבסיס. אני רוצה לומר כך, כשאנחנו בודקים את שיטת הבחינות מול השארת התעודות, המקורות, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יותר הגיוני, האם הסתירות האלה הן סתירות שנוצרו כתוצאה מבשר ודם שיצרו טקסטים שונים ומישהו בא וחיבר אותם, או שהקדוש ברוך הוא יצר יצירה שיש בה כפילויות על מנת להביע רעיונות מורכבים ולהראות צצדים שונים שיש לכל דבר. מה יותר הגיוני? קודם כל אני אומר, זה שאלה של אמונה מול כפירה. כלומר, זה לא דבר שאפשר לומר אותו בצורה ישירה, זה יותר הגיוני מזה, כי זה לא מה שדיברנו בשבוע שעבר, וזה הדבר שחשוב ביותר, כמו שאמרתי גם שבוע שעבר, בכלל בכל העיסוק הזה, תמיד צריך להבדיל בין עובדות לבין פרשנות. העובדות הן שככל שאנחנו יכולים לדעת, יש בתורה סתירות, עובדה. פרשנות זה להגיד למה זה קורה, פה הפרשנות היא תמיד עניין שקשור להרבה מאוד דברים אחרים, היא לא דבר שהיא עובדה מוכחת. הפרשנות שלנו היא קודם כל מבוססת על האמונה שלנו, אבל אחרי שאני אומר את כל ההסתייגות הזאת, אני בהחלט חושב ששיטת הבחינות, האמונה ותפיסת הבחינות לעומת השארת התעודות, אחרי מה שאמרתי היא בכל אופן נשמעת הרבה יותר הגיונית. למה? שלוש סיבות. א', בשביל לחבר את שיטת השארת התעודות, המקורות, הבעיה המרכזית שיש בה היא, נניח שהיה באמת E ו-J ו-D ו-P, מי הגאון שהצליח לחבר את כולם וליצור סיפור אחד שבמשך אלפי שנים אף אחד לא חשב שיש איתו איזושהי בעיה מהותית? זה מי הוא אותו עורך המכונה בלעז R, כן? מי הוא R הזה שהצליח לחבר את זה ולהביא לאנושות מסמך בצורה כזאת? הרב בויר אומר בצורה פשוטה, מי זה ה-R הזה? רבינו, משה רבינו, זה ההסבר היחיד שאפשר לומר. זה לא דבר שאדם אנושי יכול לעשות דבר כזה. זה קודם כל נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים. אין בהיסטוריה שום ספר שנכתב כך באותה תקופה. אני מכיר בספרות מודרנית שאנשים כותבים ספר שרק בעמוד 80 אתה מדלה שבעצם זה שלושה אנשים שונים שמדברים, אבל בספרות הקדומה שום ספר לא מוכר לנו בצורה הזאת שאנשים לקחו ספרים שונים וחיברו אותם, וכמובן בכל העדויות ההיסטוריות אף פעם לא מצאנו שום הוכחה לכך שאיזשהו מהמקורות היה בפני עצמו. זה אומנם לא ראיה מוחצת, כי זה ראיה מזה שלא מצאנו משהו, אבל עדיין זה דבר קשה מאוד לעלות על הדעת שזה היה קיים פעם כדבר נפרש. הדבר השלישי והאחרון, אמרתי, לא האחרון, אבל לצורך העניין זה האחרון, אמרתי מקודם שבדורות, בשנים האחרונות יש הרבה בעיות עם השיטה הזאת, כי כולם מבינים שאין באמת בתורה שלושה סיפורים שאפשר לראות את כולם מההתחלה ועד הסוף כפי שניסו לעשות בהתחלה. אין באמת שלושה סיפורים מקבילים של תולדות עם ישראל מבריאת העולם ועד הכניסה לארץ שבאמת מחזיקים את E ו-J ו-P. וזה לא מסתדר, עד היום אין הסכמה בין שני חוקרים איפה בדיוק עובר הקו בין E ו-J ו-P. יש מקומות שיש הסכמה, אבל יש מקומות שזה לא מסתדר. לפי השיטה, שיטת הבחינות, אנחנו פטורים מכל זה. אנחנו באמת לא חושבים שכל התורה צריכה להיות שלושה סיפורים. יש סיפורים כאלה, יש מקומות שבהם התורה משתמשת בטקטיקה הזאת כדי ללמד משהו, יש מקומות שלא, אין איזושהי מחויבות ליצור איזשהם שלושה קווים שקיימים לכל אורך הדרך. בעניין הזה, אגב, גם הסתייגות קצת מהרב ברויר. הרב ברויר היה יותר ולאוזן מוולאוזן. הרב ברויר, מבחינת הניתוח הספרותי, הוא קנה את הניתוחים של היתר, הוא קנה את הניתוחים של הגרמנים מהמאה ה-19 בצורה כזאת שהיום זה כבר לא רלוונטי, כי אף אחד לא חושב ככה, אבל הוא נשאר האחרון מבקרי המקרא, חס ושלום, במובן הספרותי, שניתחו כל פסוק ופסוק, והיה בשיעורים, היינו לפעמים משתגעים. הוא אומר, הרבע פסוק הזה זה שייך לפה, והרבע מפה, וזה שייך לשתיהם ביחד, וזה זה היה קשה לעקוב לפעמים, תקראו בספרים שלו, לא תמיד, אבל לפעמים הוא היה נכנס לדקויות כאלה שאף אחד לא היה מבין מה הוא רוצה. ואני חושב שאנחנו היום לא זקוקים לזה, ברוך השם, ואנחנו יודעים, הוא היה אומר ככה, כשפעם דיברנו אותו לשאלה הזאת, למה הוא יורד לכלא פרטים קטנים, אפשר לראות את התמונה הכללית, הוא אומר, כשאני צריך אינסטלטור בבית, אני מזמין אינסטלטור, אני לא יודע להצמיד את הקן. אז הגרמנים הם האינסטלטורים של איך לנתח, אחרי זה אני אסביר למה זה. אני לא חושב שזה ככה, התברר שהאינסטלטורים הגרמנים לא כל כך יודעים לעבוד, אבל... בסופו של דבר דווקא העובדה ששיטת הבחינות לא צריכה להיות כזאת דוגמטית, זה הרבה יותר קל לתפוס את כל הנושא. אז בגדול זה הרעיון של שיטת הבחינות, ואני דיברתי כבר הרבה ויותר זמן לשאלות, ואז נמשיך. כן,
אז לפי השאלת התעודות, למה יותר מבחינה אחת מופיע באותו נושא? למה יש פרק א' וגם פרק ב' של ראשית? לא מספיק בסיפור אחד. ול-R, שמעריך את כל זה, למה הוא לא מעריך את זה בסיפור אחד לנושא אחד, בסיפור אחר, ובחינה אחר לנושא אחר?
בגלל שהוא לקח את החומר שהגיע לידיים שלו, היו לו שלושה או ארבעה תעודות, הוא השתמש בכל אחד.
זה כל ארבע המקורות, עם הכתם הזה וכתם הזה, ו...
יש הרבה, כן, זה לא, הוא לא, כל דבר זה קטע מזה,
אבל
קטע
יש
מזה.
משהו שחסר במקורות המקוריות?
כן, ואגב, יש המון חלוקות פנימיות שהוצאו במשך השנים, יש E1 ו-E2 ו-J1, 2 ו-3 ו-P2, כל פעם היו ניסיונות, אין איזושהי דרך אחת לצאת עם שלושה סיפורים שיצא בדיוק כמו שצריך, זה לא מסתדר, ואני ארשה לעצמי להוסיף, ברוך השם, כי היום הייתי אומר ככה, בהתחלה, במאה ה-19, הם דיברו בביטחון עצמי כזה גדול, שהיום כבר לא מדברים ככה, שמבינים שזה לא באמת עובד בצורה כל כך ישירה. כן.
אז לפי
המפיח,
בוא זה לא חשוב מה קרה בראשית, אלא מה קרה בראשית.
שאלה מצוינת, נגיע לזה עוד רגע. כן.
לפי מהנהלזים, למה הארץ
חיבר את הפון? בסך הכל הוא היה איש מאוד טכני. היו לפניו מקורות.
שלושה סיפורים בשונים, מה
הפון שלהם? איך הם נוצרו השלושה המקורות הללו? זה נוצר מכתבים שונים שנוצרו במשך דורות, והאר הזה לא רצה להגיד זה נכון וזה לא נכון. אז הוא הכניס את הכל. זה כשלעצמו פחות תמוה, זה אפשר לתת דוגמה, שרבינה ורבשי ערכו את הגמרא, הם גם לקחו סוגיות ממקומות שונים, ולפעמים נוצרו סוגיות סותרות.
זה אותו רעיון, שכוחים ביחד, בשביל חוכמה מסוימת.
נכון.
אבל בסיפורים האלו הם שונים.
גם לפעמים בסוגיות יש לך סוגיות שהן שונות, והן סותרות אחת
את השני. אבל הרעיון של תורה שווה הרבה, ש...
נכון, זה מסוג השאלות שגם לא עניינו כל כך את ולאוזן, וגם היכולת שלו לתת תשובה, או בכלל לא רק לו אלא לאחרים, למה הוא עשה את זה? קודם כל, הוא עשה את זה. זה מה שאני אמרתי מקודם, שלא מצאנו שום ספר אחר שבנוי בצורה כזאת, וזה בהחלט קושיה.
אם אנחנו לוקחים את שיטת הבחינות, למה זה לא מופיע באלפי שנים המסורה? אנשים לא חשבו ככה.
יפה. אז האם באמת זה לא מופיע באלפי שנים? בואו נראה כאן. היית צריך לשאול את זה לפני שתי דקות. בבקשה. מה ש... אני רוצה לומר זה ש רמזים לקיומם של מקורות של בחינות שונות בתורה אנחנו מוצאים במקורות שונים. אני הבאתי פה ממש קצת כי אין לנו הרבה זמן, אבל בהחלט אני חושב שהרעיון של בחינות שונות הוא רעיון שטבוע בחז"ל בראשונים ובעיקר באחרונים, והבאתי כאן ארבעה מקורות בלבד כנגד ארבעת המקורות. ובואו נראה מה שיש. אנחנו נתחיל ממה שכבר הזכרנו למעשה, אבל הירושלמי במסכת נדרים מדבר לא רק על זכור ושמור בדיבור אחד, אלא הוא אומר כך: שב ושקר שניהם נאמרו בדיבור אחד, מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע. מה זה שב ושקר? זה עוד אחד מהבדלים בעשרת הדיברות של יתרו ושל בית חנן. לא תענה ברעך עד שקר, או לא תענה ברעך עד שב. זה נאמרו בדיבור אחד, מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע. זכור ושמור שניהם בדיבור אחד נאמרו, מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע. מחללי עמות יומת ושני כבשים בני שנה תמימים נאמרו בדיבור אחד, מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע. ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה אחר, וכל בת יורשת נחלה, שניהם בדיבור אחד. גדלים תעשה לך לא תדבש שעטנז, שניהם בדיבור אחד נאמרו. וכן הוא אומר, אחת דיבר אלוקים בדיבור, שתיים זו שמענו, וכתיב, הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. כאן יש לנו רשימה של סתירות בתורה, לא רק אחת, אלא כמה, שבעצם האמירה בדיבור אחד לא מתייחסת רק למה שנאמר בעשרת הדיברות, אלא בכלל לתופעה כללית בתורה. יש סתירות בתורה, אומר הירושלמי, ואף על פי כן, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, או כל דברי כאש נאום השם וכפטי שפוצץ סלע. הרעיון הבסיסי שיכולות להיות סתירות וששניהם דברים אמיתיים, וזה דרך של התורה, הכפל המשמעות הזאת, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, זה רעיון שמקובל כבר על חז"ל. בעצם שאנחנו אומרים זכור ושמור בדיבור אחד, מה זה אומר? זה אומר שמה אמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני? הוא אמר גם את זה וגם את זה בדיבור אחד, זה לא יכול להיות. אז איך מביאים את זה לידי ביטוי? פעם בפרשה הזאת ופעם בפרשה אחרת. שאלה קודם, מה קרה באמת? זאת שאלה המרכזית ששואלים על השיטה של הרב ברויר. מה קרה באמת? בתכלס, אני יכול להגיד במעמד הר סיני בדיבור אחד נאמרו, כמו שראינו מקודם. אבל מה קרה בכל הסיפורים האחרים? מי מכר את יוסף? המדנים או הישמעאלים? או מתי עם ישראל יצאו ממצרים? בבוקר או בלילה? או בראשית, מי נברא קודם? האדם או הצמחים? מה אנחנו עושים עם השאלה הזאת? מה קרה באמת? יאללה, אתה שאל לפני דקה, מה קרה באמת? אז אתה אומר זה לא חשוב. אוקיי, אני מקבל את התשובה הזאת. אני חושב שזאת המסקנה שאנחנו מגיעים אליה, והיא בצורה כזאת, שהתורה שבכתב לא ראתה צורך לומר מה קרה באמת. ואם נקרא את התורה שבכתב, לא נדע לענות על השאלה מה קרה באמת. תורה שבעל פה הרבה פעמים אומרת מה קרה באמת. כן, הרב בויר היה תמיד מזכיר את המדרש, למשל על הצמחים, שבפרק א' כתוב שנבראו קודם, פרק ב' כתוב שנבראו אחרי האדם. מה אומר המדרש? עד שנברא האדם, אז הצמחים נבטו בתוך האדמה עד פני האדמה, ואחרי שנברא האדם הם יצאו החוצה. אז זה דוגמה לשאלה איך אני מצליח לפתור ביחד את הסתירה ולומר מה קרה באמת, שאני מצד אחד מביא לידי ביטוי את הרעיון שהצמחים היו קודם, ומצד שני את הרעיון שהצמחים היו אחר כך. זה פתרון מאוד יפה. הרב רואה הרבה פעמים דיבר על המזוזה המשופעת. למה עושים מזוזה ככה על הקיר? כי יש מחלוקת אם עושים את המזוזה ככה או ככה. אז עושים אותה ככה, וכשעושים אותה ככה זה לא לא זה ולא זה, זה גם זה וגם זה. כן, מה שהרב סולובייצ'יק דיבר על אנדרוגינוס, שזה גם זה וגם זה, והשתמש בזה בכל מיני דברים, בין השמשות, כלומר גם זה וגם זה. זה הפתרונות האלה, כן.
האם זה נכון גם לגבי הלכות, שבצורה שותב לא מעניין מה עושים הלכות מעשה, רק חושב על פה?
בהלכות אנחנו יכולים יותר לומר שאפשר לשלב אותם ביחד. אני קשה לי קצת להביא עכשיו בעריכות דוגמאות רבות לדרך שבה רב אוהר מיישב בדרכו את הסתירות בהלכה, אבל למשל אם ניקח את הדוגמה של עבד שפעם אחת כתוב עד עולם ופעם אחת כתוב שהוא יוצא ביובל, אז ההסבר שהרב רויר כותב, וזה הוא כותב ממש בהקדמה לספר שלו פרקי מועדות, הוא כותב את זה בקצרה, אז כדאי לקרוא את זה כי בדרך כלל הוא כותב בעריכות רבה. אז הוא אומר שספר ויקרא מציג בפרשת בהר את הפן של כלי הארץ, עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו מקרת עבד, שהחובה של יחסי האדון והעבד זה בן אדם למקום, לכן אני צריך לשחרר אותו בשנת היובל, אתה אפילו לא צריך לשחרר אותו, הוא יוצא באופן אוטומטי כי היא מגיעה שנת היובל. לעומת זאת, בספר דברים, אז הביתי בן אדם לחברו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז לכן, אם העבד מוכן לוותר לך על החובה, להפך, הוא רוצה להישאר אצלך, אז עבדו לעולם. עכשיו, אומר כאן הרב רויר, הנה, זו דוגמה שבה מצד פשט המקרא הזה עבדו לעולם, כי בספר דברים זה התייחסות רק בבחינה של בן אדם לחברו. ולו הייתה רק הבחינה הזאת, הוא באמת נשאר עבד לעולם. אבל בצירוף של הבחינה של בן אדם למקום עם פרשת בהר, אז הוא לא באמת עובד לעולם בגלל שהוא יוצא בגלל הסיבות של פרשת בהר, שעבדיים אשר רוצים להיות מארץ מצרים לא ימכרו מקרת עבד. אז באמת זה כל, כשאני לוקח את שתי הפרשות ביחד אני מגיע לתוצאה אפילו בלי תורה שבעל פה. זו דוגמה אחת, אבל צריך לדון פה בכל מקרה לגופו. עכשיו לגבי השאלה מה קרה באמת, אז אני בספר שיטת הבחינות של הרב ברויר כתבתי מאמר קצר שבעצם פורסם פעם מדף קשר, ואני אספר לכם את הסיפור. אני יום אחד מצאתי את תוספות רבנו פרץ על עירובין, שהמקור הראשון שאני הכרתי שאומר את מה שאמרנו קודם, שבאמת לא חשוב מה קרה באמת. תוספות רבנו פרץ שם בגמרא בעירובין אומרת על המחלוקות בין בית הלל ובית שמאי, שנחלקו שלוש ורחץ שנים, נחלקו בית הלל ובית שמאי, עד שיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז אומר רבנו פרץ, אני מבין אלו ואלו דברי אלוקים חיים בהלכה, אבל מה הפירוש אלו ואלו דברי אלוקים חיים כשיש שאלות מחלוקות מה קרה באמת? אז הוא אומר דבר כזה, מכל מקום קשה ממעשים שכבר היו, כגון ממזבח דחד מוכח מקרא דהיה 60 וחד מוכח מקרא דהיה 20. יש מחלוקת בשאלה מה היה הגובה של המזבח, שנובעת מכך שיש בזה סתירה בין ספר מלאכים לספר דברי הימים. והתם, היכי שייך לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, דה ליקה למימר הלך אחר רוב חכמי הדור, דה לא היה אלא בחד עניינה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, במה היה, אי אפשר להגיד זה היה וזה היה, או שהוא היה 20 או שהוא היה 60. ויש לומר, דה גם כול הוא לא היה אלא בחד עניינה, אלא חד מוכח מקרא דה בדין היה לו להיות הכי, וחד מוכח מקרא דה בדין היה לו להיות הכי. ועד כאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירוש דה מתוך הפסוקים יש משמעות למדרש כמר וכמר, אבל ודאי לא היה אלא בעניין אחד. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אומר רבנו פרץ, פירושו של דבר שמהפסוקים אפשר ללמוד כך ואפשר ללמוד כך, וזה הכוונה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בפועל היה רק אחד, אבל זה לא מעניין אותי. אני יודע להגיד אם הפסוקים יש ממש במקום אחד ככה, במקום אחד ככה, אז זה מה שחשוב לי. מה היה באמת? לא נדע במקרה הזה. אז אחרי שכתבתי את זה, הרב רויר כתב לי תגובה, ובה הוא אמר שכל השאלה שלי לא מתחילה. הרב רויר בכלל היה לו סגנון מאוד 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 תוקפני ועוקצני. אני זוכר שהייתי בשיעור א', ושאלתי אותו פעם שאלה בשיעור, ואז הוא אמר לי, אני לא רוצה להעליב את המילה שטות ולהגיד שמה שאתה אמרת זה שטות. אז זה פחות היה סגנון. אבל הוא כתב, השאלה לא מתחילה, חז"ל אומרו מה היה באמת, כמו שבהלכה אנחנו אומרים שהמדרש קובע, כך גם בהגדה המדרש קובע מה היה באמת וזהו. טוב, בסדר. בכל אופן, אני חושב שרבנו פרץ הזה מראה מקור יפה לרעיון שהתורה לא כל כך, מה שחשוב זה לא מה היה באמת, אלא ברגע שאפשר ללמוד ככה, אפשר להגיד ככה, מה היה בפועל זה מוריד את זה, ההפך, זה כמו שאנחנו אומרים בלימוד עיון מול לימוד ההלכה למעשה. למה אנחנו פה בישיבה לומדים יותר עיון מאשר הלכה למעשה, יותר להגיד צבי דיני מאשר להגיד דין אחד? כי זה יותר מעניין להגיד על צבי דין, מה היה בפועל, מה בפועל, בסדר, צריך לעשות משהו בפועל, אבל המשמעות הרעיונית זה לא רק מה היה בפועל, אלא להבין את התמונה הכוללת. כן.
איך אנחנו מבינים משהו כמדרש בתחילת השתדיבה, שצריך להיות ששתיהם קרו, יש בפועל, לא שרק אחד מהשיטות קרו?
טוב, אם תסתכל במאמר שלי שכתבתי שם, זה בדיוק ההמשך. אני אענה בקיצור, שם מדובר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם הזבוב מצא לה או נימה מצא לה, אז כלפי שמיה בוודאי גליה מה היה באמת, ולכן שם צריך להגיד כן מה היה. טוב, אני רוצה, כן. טוב, אתם שואלים שאלות מצוינות אחד אחרי השני. כל שאלה זה ידורש עוד הרבה. אני אומר בקצרה, אני חושב שזה קיים גם בספרי נביאים, והיה פה איזשהו סימפוזיון לפני כמה חודשים עם הרב מדן והרב רוזן, דיברנו על ספר שמואל, אז אפילו חילקתי דפים שזה גם בספר שמואל, אני חושב שחלק מהפרקים כך, בוודאי בספר יהושע רואים תופעות מהסוג הזה. זה לא קיים בכל התנ"ך, אבל זה בהחלט קיים גם בספרי נביאים. אני אוסיף ואומר שהרב ברויר לא חשב ככה, הרב ברויר חשב שזה קיים רק בתורה ולא בנביאים, אבל דומני שאין מנוס מלומר את זה שזה גם בנביאים. טוב, בואו נקרא בקיצור את מי שקדם לרב ברויר ללא ספק בתיאור שיטת הבחינות, לפחות במקום אחד בתורה, וזה הרב סולובייצ'יק במאמר המפורסם שלו איש האמונה, אני מניח שהוא מוכר. נקרא דברים שכותב הרב סולובייצ'יק כאן בקיצור. כולנו יודעים שהתורה מוסרת שני תיאורים של בריאת אדם. כן ידועה לנו התיאוריה שהועלתה על ידי מבקרי המקרא, אשר מייחסת את שני התיאורים לשני מסורות ומקורות שונים. ודאי, הואיל ואנו מקבלים ללא סייג את האחדות והשלמות והאופי האלוהי של המקרא, אנו דוחים את ההשערה הזאת המיוסדת, כמו תיאוריות רבות אחרות של ביקורת המקרא, על אמות מידה ספרותיות שהומצאו על ידי האדם המודרני ומתעלמות לחלוטין מן החוויה והתודעה הסגולית אנושית המשתקפת בסיפורי המקרא, בסיפור המקראי. אמת, שני התיאורים של בריאת האדם שונים במידה מרובה. אי התאמה זו לא נתגלתה על ידי מבקרי המקרא, הדבר היה ידוע לחז"ל. ברם, התשובה לכך אינה שניות המסורת כביכול, אלא שניות האדם. לא הסתירה המדומה של שתי מהדורות, אלא הסתירה האמיתית בטבע האדם. שני התיאורים עוסקים בשני אדם, שני אנשים, שני אבות האנושות, שני טיפוסים, שני נציגים של האנושות, ואין פלא שהם אינם זהים. אז הרב סולובייצ'יק דיבר במפורש על שני סוגי אדם. הרב ברויר תמיד היה מזכיר הקטע הזה של הרב סולובייצ'יק, והוא אומר ותמיד היה צועק, למה אם הוא כבר הגיע לזה שיש אדם 1 ואדם 2, למה הוא לא הגיע לזה שיש world 1 וworld 2 ובכלל הכל זה? אבל אין ספק שהרב סולובייצ'יק כאן מציע את שיטת הבחינות, רק הוא מציע את זה בפרק א' בפרק בראשית. הוא אומר, אני מקבל את מה שמבקרי המקרא אומרים מבחינת הניתוח הספרותי, אני לא מקבל את זה בפרשנות שלהם, אלא הפרשנות שלהם, יש כאן באמת שתי בחינות. רק מה שעשה הרב סולובייצ'יק בפרק א' בפרק בראשית, עשה הרב ברויר בכל התורה. הרב קוק גם הוא דיבר באופן עקרוני על שיטת הבחינות, בלי בכלל לפרט, אבל נקרא כאן קצת במילותיו הקצת קשות. את הצביון הפרטי של הנבואה ושל רוח הקודש אין אנו מכירים עדיין, ואין אנו יודעים אם הסתירה אי אפשר להיות בהרצאותיהם, כשם שאינה צריכה להיות בהרצאות הגיוניות משובחות, או שמה ההופעה העליונה מכל מה שבתיאור שכלנו היא גבוהה גם כן מתנאי השלמות שלנו, וכל הסתירות הן מיושרות אצלה בלא שום צורך ביישובים הגיוניים, כי המציאות אינה מפחדת מסתירות כמו המדע, מפני שהיא גדולה בעין ארוך ממנו. אנחנו לא מפחדים מסתירות, אומר הרב קוק, ואנחנו בהחלט חושבים שיכול להיות שיהיו סתירות בדברי הנביאים, כי יש משהו שהוא מעל ומעבר לשאלות המדעיות של יישובים הגיוניים. וזה בעצם גם בסיס, אפשר לראות גם במקורות האחרים, של הרב קוק לעניין הזה. אז כלומר, יש לנו בהחלט מסורת שמתחילה בחזל ובראשונים ונגמרת באחרונים, אחרוני האחרונים, והרב רואה לא לבד, נגיד את זה כך, בשיטה הזאת. עכשיו, זה, מה שאמרנו עכשיו זה רק באמת ההתחלה. אני רוצה לומר בחמש דקות שנשארו לנו עוד נקודה אחת שהיא אולי המשמעותית שאני רוצה רק שוב, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, רק להדגים איך מתמודדים עם טענות. שיטת הבחינות, שיטת התעודות, המקורות, השארת התעודות, התבססה על כך שהם בתקופות היסטוריות שונות. והבסיס לכל השאלה מאיזה שלב בהיסטוריה נוצרו כל מיני תעודות מתחיל מזה שדוויטה, שהוא זה שגילה את מקור די משנה תורה, דטרונומי, הוא זה שאמר שספר התורה שהתגלה בימי יושיהו הוא ספר דברים, ולמעשה אז הוא חובר ספר דברים, כן, בסיפור מסופר שספר דברים מצאו אותו בבית המקדש, למעשה אז חיברו אותו. וספר התורה, ספר דברים חובר בתקופת המלך יושיהו. ואחר כך קצת השתנה התפיסה הזאת בחזקיהו ביושיהו, אבל פחות או יותר הדעה הרווחת היום במחקר שספר דברים חובר בין יושיהו, בין חזקיהו ליושיהו, לקראת סוף תקופת בית ראשון במאה השמינית או השביעית לפני הספירה. על מה זה התבסס? זה אולי האבן היסוד של כל התיאוריה של ההיסטוריה של התעודות השונות. על מה זה התבסס? הטענה התבססה על כך שספר דברים יש בו חידוש מרכזי שלא מופיע בספרים אחרים. וזה העובדה שעבודת השם מתבצעת במקום אשר יבחר השם. עד ספר דברים לא כתוב בשום מקום שיהיה בית מקדש מקום אחד. זה לא מופיע לא בראשית ולא בשמות ולא בויקרא ולא במדבר. הטענה הייתה להפך, בספר שמות כתוב, בסוף עשרת הדיברות כתוב, לכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אין מקום אחד שבו עובדים את השם. בספר דברים מופיע יותר מ-20 פעם הביטוי המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם. ממילא, אם אנחנו רואים שרק מתקופת חזקיהו ויושיהו התחילו לדבר בכלל להילחם נגד עבודת השם במקומות אחרים, כי לא מצאנו לפני כן שמישהו דיבר נגד עבודת השם במקומות אחרים, אז סימן שחזקיהו ויושיהו עשו רפורמה דתית ובמסגרתה חובר ספר דברים והדגיש את המקום אשר יבחר השם, וזה עולה עם זה שחזקיהו ושיהו התחילו לבאר את כל הבמות שהיו בארץ. אוקיי? זה הטענה, זה האלף בית של ביקורת המקרא, שספר דברים חובר אז, והיות שהם קישרו את ספר דברים עם כל נברים ראשונים, אז ממילא הכל חובר אז בתקופת יושיהו וחזקיהו. עכשיו הטענה הזאת היא טענה מהפחות רציניות שיש לביקורת המקרא, ואני אומר רק בכמה מילים למה הטענה הזאת אין בה שום היגיון. בראש ובראשונה, בגלל שבספר דברים, ספר מלכים שהוא המלחמה הגדולה, נגיד את זה ככה, יש כל כך הרבה סיבות שאני לא יודע מה להתחיל, אין לו גם זמן, אבל נגיד את זה ככה, קודם כל, הקושייה הגדולה ששואלים תמיד, זה למה הקדוש ברוך הוא לא אמר מה הוא יהיה המקום אשר יבחר השם. וזה במובנים שלנו, ויש לזה הרבה הסברים, למה דוד המלך גילה בעצמו שהמקום אשר יבחר השם זה ירושלים. איזה היגיון יש בזה שמי שרוצה לחזק את המעמד של עבודת השם בירושלים יכתוב ספר כאילו שהוא היה פעם, ושם הוא ידבר רק על המקום אשר יבחר השם ולא יגיד במפורש את השם ירושלים. זה שלא כתוב ירושלים זה ההוכחה הטובה ביותר לכך שמי שכתב את זה לא, עדיין לא היה בזמן שירושלים הייתה. מי שירצה להמציא משהו בשביל לשרת את האינטרסים שלו בוודאי היה צריך לכתוב שזה ירושלים. זה טענה מספר אחת. טענה מספר שתיים, המלחמה הגדולה שיש בספר מלכים נגד עבודת השם בחוץ לירושלים, יש לה תמיד ביטוי קבוע. איך כתוב בספר מלכים שאנשים עובדים את השם מחוץ לירושלים? מה הביטוי שמופיע לאורך כל ספר מלכים? עוד העם מזובחים ומקטרים בבמות. המילה במות מופיעה בספר מלכים כל הזמן, היא לא מופיעה אפילו פעם אחת בספר דברים. כלומר, מה ההיגיון שמי שרוצה להגיד שהבמות זה דבר אסור שהוא לא יכתוב את זה במפורש? ואפשר היה להביא עוד הרבה דברים. אני רוצה לומר כך, זה דוגמה קלאסית לשוב למה שדיברנו על עובדות מול פרשנות. פה זה לא עובדות ולא פרשנות, זה רק פרשנות. העובדות הן מוכיחות בצורה גורפת לכל מיני כיוונים שספר דברים הוא הרבה יותר קדום מספר מלכים. הלשון שלו היא יותר קדומה מבחינת צורת הכתיבה שלה מספר מלכים, וכל מי שבודק בענייני לשון גם יכול להגיע למסקנות האלה שיש רובד לשוני, כמו שיש הבדל בין הלשון של חז"ל ללשון של התנ"ך, ללשון שלנו היום ללשון של חז"ל, יש גם הבדל בין לשון ספרות הנביאים ללשון התורה. וגם פה אפשר לתת על זה יותר משיעור אחד. אני רק אזכיר דוגמה קטנה. כל מי שבעל קורא יודע שהבעיה הכי קשה לבעל קורא בקריאה בתורה זה שכתוב הוא וזה היא, נכון? יש איזה בערך 200 פעם בתורה שכתוב ה' ו' א' וזה היא. כמה פעמים כאלה יש בספרי נח, למי שקורא הפטרות, נכון? דוב יודע את כל התנ"ך בעל פה, אז הוא כבר ידע להגיד שאין, זה לא קיים. אותו דבר ניתן דוגמה נוספת דווקא מספר דברים, מילה שחוזרת הרבה פעמים שגם אותה צריך לדעת איך לקרוא. איך כותבים נערה בתורה? נון עין רייש. בכל התורה כתוב נערה תמיד בלי ה' חוץ מפעם אחת שזה נערה עם ה', אבל כל התורה כולה נערה עם ה', בלי ה'. בכל ספרי נח אין דבר כזה, נערה זה תמיד עם ה'. ועוד אפשר להביא המון דוגמאות שמראות את הפער הזה בין ספר ספרי התורה לזה. כל מה שאני אומר עכשיו, כל דבר הזה היה שיעור שלם, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לומר, נגענו פה ממש בקצת, ועיקר מה שרציתי לומר בשני השיעורים האלה זה להראות עד כמה צריך להתייחס, לראות דוגמה איך אנחנו מתייחסים לטענות מן הסוג הזה. זה נכון לגבי ביקורת המקרא, זה נכון לגבי ביקורת התלמוד, זה נכון לגבי כל מיני דברים אחרים. אנחנו לא צריכים לדחות על הסף הרבה דברים כל עוד הם הגיוניים ברמת העובדות, ולנסות להבין ואולי אפילו להתחדש בשיטת הבחינות של הרב בויר בזכות ביקורת המקרא, הביאה אותנו לתובנות מדהימות בלימוד תורה. ומצד שני צריך לדעת שלא כל מה שנאמר הוא בהכרח הגיוני, והרבה פעמים יש סתירות וויכוחים פנימיים בתוך כל המבקרים. צריך לדעת למדוד את הדבר הנכון ומה לא נכון, ומה, איך אנחנו מתמודדים עם מה שאפשר לקבל ומה שאי אפשר לקבל. זה היה בלתי אפשרי להגיד בשני שורים מעבר למה שעשינו, ויש עוד המון 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 מה לדבר. אני מקווה שהדוגמאות הבסיסיות האלה יעזרו. דבר אחרון, כל מי מכם שנתקל או רוצה סתם לדבר, אז קודם כל עד סוף השנה, עד שאתם עוזבים, אני נמצא בדרך כלל בספרייה, אפשר לבוא ולשאול, ומי שרוצה לשאול ויתקל בשאלות בהמשך ורוצה לשאול מה עושים ומה מדברים, אני אשמח אם תפנו אליי. האימייל שלי זה מאוד מאוד קל, זה amnonbazak@gmail.com, אז זה מאוד מאוד קל. תשאלו, תכתבו באנגלית, אני אענה בעברית, אז אפשר תמיד גם בהמשך. זהו, כל טוב.
אחד.